דף מ"ג עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, שחתו וקיבל במזרקת דמו. דהיינו, לאחר שכבר בואר לנו שהכהן גדול התחיל את סדר עבודת היום, בא לפר בפעם הראשונה בין אולם ולמזבח והתוודה עליו ועל ביתו. מחלוקת בראשונים מי זה ביתו, אם ביתו זו אשתו או ביתו זה גם המשפחה שלו. לאחר מכן הוא הולך לעשות את סדר שני הפעירים, הטיל את הגורלות, מה שיצא יצא, על שלעזאזל הוא קושר לו חוט מלמעלה בין קרניו, על השם הוא קושר לו חוט על צווארו, את הקורבן שהולך לעזאזל הוא מעמיד לכיוון שער המזרחי וחוזר חזרה לפער שלו. אמרנו שהוא בא פעם שנייה לפער ושם הוא מתוודה, הווידוי השני נעשה עליו ועל ביתו ועל כל בני אהרון, כפי שבואר אתמול בסוף הגמרא, הסיבה לדבר כי מוטב יבוא זכאי ויחפר על החייב ואל יבוא חייב ויחפר על החייב. ככה עצרנו עד עכשיו. אומרת עכשיו המשנה, שחתו, עכשיו הוא הלך ושחט את הפער שלו וקיבל במזרק את דמו. יש כאן בראשונים כמו התוספות יום טוב ועוד שהם סוברים וקיבל במזרק את דמו ומקביל לסדר עשיית קורבן התמיד. אנחנו דיברנו בדף למד א' שבקורבן התמיד לא היה הכהן גדול מסיים את השחיטה, כיוון שהוא הרי צריך לקבל את הדם, ואם הוא צריך לקבל את הדם, אז אם אתה עכשיו תבוא ותאמר לו לעשות את כל מעשה השחיטה, אז הוא לא יוכל לקבל את הדם. לכן אמרנו שהכהן עושה רוב שני סימנים ובא כהן אחר ומסיים את המלאכה בשבילו. על פניו זה גם יהיה הדין במשנה שלנו. אם אתה מעוניין שהוא יקבל את הדם, אז אתה מוכרח שרוב שני סימנים יעשה כהן גדול והשאר יעשה על ידי כהן אחר. אמנם ברשש בדף י"ב אצלנו הרשש נוקט שכאן באמת הכהן גדול עושה את כל העבודה מתחילה ועד סוף, והחילוק שבקורבן התמיד מדאורייתא אין שום סיבה לעשות על ידי כהן גדול, אלא זה דין מדרבנן. אז מדרבנן אמרנו שקבלת אדם שזה כן עניין דאורייתא, אז אמרנו אתה תעשה רוב שני סימנים ויסיים אחר על ידו. אבל מכיוון שבעבודת היום גם השחיטה זה דין בכהן גדול מדאורייתא, אז לכן באנו ואמרנו שהוא עושה את השחיטה מתחילה ועד סוף. כך נוקט הרשש. אומרת המשנה, אחרי שהוא קיבל במזרק את דמו ונותנו למי שהוא ממרק בו, הוא מעביר את הכלי שבו נמצא הדם לכהן אחר שהתפקיד שלו להיות מגיס בדם. דהיינו צריך אחד שיערבב את הדם, כי הרי אחרי שהוא שוחט את הפר הוא הולך עכשיו לעשות את מעשה הקטורת. בזמן הזה אם הדם יעמוד על מקומו הוא עלול לקרוש, אם הוא קורש אי אפשר לזרוק דם, אם אי אפשר לזרוק דם נפסלת העבודה. לכן יש כהן שהתפקיד שלו להגיס את הדם, לגרום לדם שלא יקרוש. כיוון שיש סדר עבודה, התורה אמרה את הסדר, וקודם צריך לעשות קטורת ורק אחרי זה הוא נכנס, וגם לא זורקים על המזבח אלא לפני ולפנים וכנגד הפרוכת ובסוף על מזבח הפנימי. קודם על הבן הבדים, קודם בקודש קודשים. אומרת המשנה, איפה עומד אותו אדם המסרף את הממרף בתוך הדם? על הרובד הרביעי שבהיכל כדי שלא יקרוש. כפי שכתוב כרגע במשנה, עד שאנחנו לומדים את הגמרא, רצפת העזרה, רצפת המקדש הייתה מצופה בשיש. יש שורות שורות של שיש. השורה הרביעית שבתוך ההיכל, שם יעמוד אותו כהן המסרף, והוא זה שעכשיו יחזיק את הדם בשורה הרביעית שבה ההיכל. הבעיה? המסרף אולי. הממרף. כן. לא יודע, אבל זה כתוב במשנה. בגמרא נבהר יותר. כרגע במשנה ועד פניו אתה צודק, מה זה מעניין אותי, שורה רביעית או שישית או חמישית, אבל זה כתוב כרגע לפי ההגדרה שלנו, אז מדובר על השורה הרביעית שבתוך ההיכל. ממשיכה המשנה ואומרת, נטל מחתה ועלה לראש המזבח ופינה גחלים אילך ואילך וחוטא מן המעוקלות הפנימיות. אומרת המשנה, השלב הבא זה סדר אפיית הקטורת, זאת אומרת הוא משאיר את הדם אצל אותו כהן שמגיס בדם, ועכשיו התפקיד שלו זה ללכת ולעשות את מעשה הקטורת. זה אומר, הוא עולה לראש מזבח החיצון וניגש למערכה השנייה, כפי שעוד יבואר, שהיא המערכה שמספקת את הגחלים לקטורת. מערכה שנייה, נראה כמה מערכות היו שם. מערכה שנייה, חוטא בגחלים אילך ואילך. זה לא נכון מה שאני אומר, זה רק עכשיו לצורך ההסבר, כי אנחנו נראה בשלב הבא בגמרא שלמעטה היה מערכה מיוחדת לצורך עבודת היום, יש עוד מערכה נוספת. אבל בעיקרון של הדברים הוא עולה, לוקח מאותה המערכה, מחטא את הגחלים אילך ואילך, ואז לפי לשון המשנה אצלנו, וחוטא מן המעוקלות הפנימיות. הוא לוקח מהגחלים המעוקלות שנמצאות בפנים למטה. הרבינו עובדיה מברטנורה לא גרף את זה בתוך הגמרא, גם הרמב״ם לא גרף את השיטה הזאת בסדר אפיית הקטורת שנכנסת לפני ולפנים. כי כשאתה מדבר על גחלים מעוקלות, אתה מדבר על גחלים שהן קרובות להיות דשן, ואם אתה מדבר על גחלים כאלה הם לא יכולים לשמש לצורך שלך. אתה הרי צריך שהם יעשו פעולה שהקטורת תצרף על ידם, אין להם כוח לעשות את הפעולה שלהם. לכן פשטות בראשונים, אין לנו את הגרסה הזאת המעוקלות. אבל אם כן אנחנו נדרוף, וברמב״ם זה מאוד מעניין, ביחס לקטורת שנעשית בהיכל, הרמב״ם כן מכניס את השיטה הזאת המעוקלות. לקטורת שנעשית לפני ולפנים, הרמב״ם לא מזכיר את המושג הזה. אז אנחנו כדי לשאת ידי הכל נדבר תריך על גחלים כאלה שכבר אחזה בהם האש. התפארת ישראל חוטאת, שהבעיה שיש לנו שאם זה יעלה אפשם, אז זה נגד הרצון שלנו. הרי כל המעשה של הקטורת, החוכמה שלו זה מסמר ועולה כמקל, זה לא מתפזר, זה הכל הייחודיות שלו. אם אתה תביא גחלים כאלה שהם עדיין לא תפק בהם, אחז בהם האש במלואם, אז עדיין הם מאשנים. אז כשאנחנו אומרים גחלים מעוקלות, אנחנו מסתובבים גחלים כאלה שכבר מבחינת הגחל עצמו הוא לא מעלה אשן, הוא כבר נמצא בשלב כזה כמו שעושים על האש, הוא כבר נמצא בשלב כזה שהוא לא מאשן, הוא רק נותן חום, הוא לא מאשן, ולכן הוא זה שראוי לעשות לנו את העבודה הזאת של הקטורת על מנת שלא יהיה מעלה אשן. יש פה עוד יישובים בראשונים, אבל זה הדרך הממוצעת כדי להבין את פשט הדברים, מה המטרה שלנו. ממשיכה המשנה ואומרת, וירד והניח על הרובד הרביעי שבעזרה. הרי כשהכהן גדול עכשיו מחטא בגחלים, זה לא מספיק, הוא צריך הרי ללכת ללשכת בית הספינה, לקחת את הקטורת שלו ולהביא את זה בתוך הכף, ולהכניס אחרי זה לפני ולפנים לקודש הקודשים את הכף עם המחטף. אז עד שהוא הולך לחפון מלוא חופניו, הוא לא יכול להסתובב עם המחטף, הוא צריך לקבל מלוא חופניו. מה הוא עושה? משאיר את המחטף ברובד הרביעי שבעזרה. קודם דיברנו על רובד רביעי שבהיכל, עכשיו אנחנו מדברים על פניו תספור שורה רביעית בעזרה, ושם מניחים את אותה מחטה. ההיגיון הוא בריא, כי אם אני מדבר על רובד רביעי שבעזרה אני יכול להבין את העיקרון. אנחנו הרי רוצים משום חולשה דכהן גדול להקל עליו מה יותר בסדר עבודת היום. אחרי הכל הוא גם שם, הוא גם לילה שלם היה ער, הוא גם עושה את כל עבודת היום, אז מה שאפשר להקל עליו מקילים. אז אני אומר לו, תניח את המחטה ארבע שורות לפני הכניסה לעזרה, עוד מעט ננסה להבין למה ארבע, אבל ארבע שורות, שאחרי זה יהיה לך יותר קל כשאתה בא עם הכף להיכנס עם המחטה. וזה אומר שבמתיים הוא הולך ממלא ללא חופנה צורת, שהיא תהיה דקה מן הדקה כמבואר, מניח את זה בתוך הקף, לוקח את הקף אל המחתה, מרים את המחתה, הקף ששם נמצא הקטורת נמצא בימינו, המחתה שמחזיקה את הגחלים שזה הפחות, זה נמצא בשמאלו, ועם זה עכשיו הוא הולך לקראת קודש הקודשים. בלשכה, בצד הדרומי של העזרה. כרגע אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא מסתדרים ממה שכתוב. אנחנו עכשיו לא מדברים מה לא, אנחנו מדברים מה כתוב במשנה. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה יש בצד היגיון. למה רובד רביעי שבהיכל זה אני לא יודע גם למה כתוב במשנה, אבל את החלק הזה אני מבין מה המשנה רוצה. ממשיכה המשנה ואומרת, יש, אתה יודע, מדובר על דם של פר. כן, כמה זמן זה לוקח? כמה זמן זה לוקח? דקה? חמש דקות. מדובר על דלי מלא בדם. טוב, אם אתה מבין, אין לי בעיה. אז למה כבר לא להתאים לזה? לא, אני אומר, אז למה ברובד רביעי שבה יחל? אני לא יודע מה כותר הבלט, בוא נדבר על מטר, על מה? אתה אומר זה בסדר, אבל אתה מבין למה בהיכל ולא בעזרה. ממשיכה המשנה ואומרת, בכל יום היה חוטה בשל כסף ומערה בתוך של זהב. הגמרא תבהר לנו שהתורה חסה על ממונם של ישראל, מכיוון שבזמן שאתה מחטא בגחלים הרי המחטה נשחקת, אז לכן בכל יום השימוש, הפעולה נעשית בשל כסף, חומר זול יותר, ואת זה אחרי זה הוא שופך לתוך של זהב. והיום, יום הכיפורים, חוטא בשל זהב ובה היה מכניס. מיד עם המשך המשנה זה יבואר יותר. הערה, אנחנו לא חייבים עכשיו לתשובה. אנחנו יודעים שביום הכיפורים כהן גדול נכנס לפני ולפנים בבגדי לבן, סדר עבודתו בבגדי לבן, למה לא בשמונה בגדים? כי אין קטגור מעטה סנגור, ככה אנחנו דיברנו עד היום. אז מה פתאום להשתמש במחתה של זהב, בכף של זהב? הייתי מצפה שנעשה את זה בכסף, בנחושת יפה, נחושת כמו בשער ניקנור. כן? כן, ומדגישים לנו, בכל יום עוד היה עושה גם שימוש של כסף, היום רק של זהב. יש כמה וכמה תירוצים, נדבר כרגע רעיונית הדרך הקלה ביותר להבנת הדברים. הרי צריך להבין, מצד אחד אנחנו עושים שימוש אצל מלך, או נתחיל את זה הפוך, לו יצויר ועם ישראל לא היו חוטאים בחטא העגל, אז עבודת היום בסדר יום הכיפורים היה בשל לבן או בשל זהב? התשובה הייתה עבודה בשל לבן, כי התורה אומרת, זה פסוק בתורה, זה לא סכנה דרבנן, אחר שקרה חטא העגל באו רבנן ואמרו לא מתאים לנו שהוא יתעלף עם שמונה בגדים. לא, זה מתחיל הפוך. התורה הקדושה באה ואמרה לנו דין, גילתה התורה איך נכנסים לפני ולפנים בבגדי לבן, כתונת בת קודש ילבש ומכנסי בד יהיה על בצרו ובאבנת בד יחגור ובנצנפת בד יצנוף, ככה התורה דורשת. נכון שכשאנחנו באים להגיד תאיר את עקרון למה זה ככה, אז אמרנו זה גם מתאים, אין קטגור מעשה סנגור. עכשיו השאלה היא, מי הקטגור? הבגדי זהב זה קטגור? למה זה קטגור? הזהב מזכיר את חטא העגל. רגע, אז אם הזהב מזכיר את חטא העגל, אז גם הארון שנמצא בזהב מזכיר את חטא העגל, והקרובים בזהב מזכירים את חטא העגל, ולא זו בלבד, מספרים לנו שאם נשאר לך שרי מתרומת הלשכה, הולכים עם זה ועושים מזה ריקויים של זהב, וזה אתה מספר בהיכל ובקודש הקודשים. אז ממה נפשך, אם אתה חושב שזהב זה דבר שלבורא עולם עושה סיטואציות קשות, אז אל תיתן להתעסק עם זהב. אם אתה, זה הדעת אומר, ככה הדעת מחייבת. או, מה מונח בלבוש? אני חושב שההגדרה היא מאוד פשוטה. הגמרא אומרת פעמיים שהלבוש של כהן גדול הוא חלק מהכפרה. אמרנו, הבגדים הם חלק מהכפרה, זה מחפר. אם אתה בא עם בגד שהתפקיד שלו להיות מחפר, אין קטגור מעשה סנגור, כולל עציץ, אין קטגור, כל הבגדים מחפרים. כל אחד יש לו תפקיד בשביל עוד מהתפקיד הזה. כל אחד יש לו תפקיד. אין סטגור מעשה סטגור. לא, המחתה לא מחברת. הקטורת, לא המחתה. המחתה זה האמצעי להחזיק את הקטורת. אין כפרה יותר מזה. על מה מחפר את הקטורת? על דבר אחד, על עבור לשון הרע. זאת אומרת, התפקיד זה של ה... לא של הכלי. הכלי זה היחידים צילה להחזיק את הקטורת. המחבר זה הקטורת. אז אין לי שום בעיה שהשימוש מסביב הפוך. אתה נכנס לפני ולפנים, אתה נמצא אצל מלך, אתה לא יכול לבוא בדבר שהוא לא של זהב. כי כשאתה בא אצל מלך, צריך לנהוג כבוד של מלך. אתה יודע, עם אור המקיף יש לנו בעיה, אבל בסדר. זה חלק מהדבר. אומרת המשנה, בכל יום חוטא בשל ארבעת קבים ומערה לתוך שלושת קבים. בכל יום כהן גדול לוקח מחטא של ארבעת קבים ומעביר את זה לשל שלושה. מה העניין? אז כתוב ככה, מכיוון שיש עניין בגודש, גודש זה שבח, אז ממילא אנחנו באים ואומרים ככה, אם תיתן לו לקחת מחטא קב, קב זה 24 ביצים, שלושה קבים זה כמות לא מבוטלת, 72 ביצים. אם אתה עכשיו תבוא ותאמר לו, תשמע, תקח קו מלא בגודש ותרד איתו מהמזבח למעלה, תעשה מסלול של 32 אמה בשיפוע, ועם זה תמשיך הלאה עד לתוך ההיכל, סביר להניח שמהגודש לא יישאר שום דבר. באו חזל ואמרו, זאת אומרת, באה חזל ואמרו, בוא, יש לי פתרון. אתה לוקח ומערה בתוך קו של ארבעה קבים. אתה לא עושה גודש, אתה יורד מהמזבח, אתה נבער שלא יתלו לך גחלים, אתה לא צריך שכהן שעובד עבודה יחווה בגחלים שלך. למטה, אחרי שהגעת, אתה בא, מעביר את כל מה שיש בארבע לתוך השלוש, התוצאה, השלוש מקבל גודש, מה שיפול מסביב אנחנו נראה, נשליך את זה לתוך האמה, ואז אתה נכנס לעזרה עם גודש, עם שבח. ביום הכיפורים שאנחנו משום חול של כהן גדול תמיד חפים עליו, אומרת המשנה, לבן, ביום הכיפורים, אז אני עושה חוטא בשלושת קבים, ובא היה מכניס להקל עליו שהוא לא יצטרך לעשות את כל הטרחה הזאת של לקחת ארבע ולהעביר מכלי לכלי. בכל יום הייתה כבדה והיום קלה. בכל יום הצפנות של הכלי היו עבים, אז היא הייתה כבדה. היום הצפנות דקים ולכן זה קל. בכל יום הייתה ידה קצרה, יש לו ידי קצרה, והיום, ביום הכיפורים ארוכה, שאז יש לו מנוף, הוא לוקח את הידית, משהו קריטי. רב יוסי אומר, בכל יום חוטא בשל שעה, הוא מערה בתוך שלושת קבין, לא בחוטא בארבע, אלא בשעה, שעה זה שישה קבין. כן, ודאי. בכל יום הייתה ידה קצרה והיום ארוכה, והיינו באותו רגע שהידית היא ארוכה, אז הוא מכניס את זה תחת בית השכי, וזה מקל עליו את הסחיבה. ואחרי זה גם עובר לו שם, אבל זה גם מקל עליו. מי אמר? שאלה בין כמה הוא ומה הכוח שלו. אם הוא יכול, הוא הולך ככה, ואם קשה לו, אז הוא תופס את זה באמצע, ונותן לקף לעמוד לו פה, וזה מקל עליו בהליכה. בכל יום הייתה זהבה ירוק. ירוק הכוונה היא לצהוב, ואז רגיל. והיום, יום הכיפורים, אדום דברי רבי מלאכם, עד רבה. עושים זהב מיוחד, זהב אדום, לכבוד היום. בכל יום מקריב פרס בשחרית ופרס בין הארבעים. הרי מעשה הקטורת זה לא ייחודי ליום הכיפורים. בכל יום מימות השנה הוא מקריב, מביא מנה, מחציתה בבוקר, פרס, חצי בבוקר, חצי בין הארבעים. והיום, ביום הכיפורים, מוסיף מלוך אופניו, חוץ ממה שהוא מקטיר את הקטורת שנעשית בכל יום בתוך ההיכל, הוא גם עושה קטורת נוספת, שזה היה בקודש הקודשים. בכל יום הייתה דקה, והיום דקה מן הדקה. ובכל יום זה היה קטורת דקה, והיום ביום הכיפורים זו דקה מן הדקה. מה זה דקה ומה זה דקה מן הדקה? וקמח וקמח יותר קמחי. הרי גם הוא מכניס את זה, גם בפעם הראשונה זה עובר הרי את התחינה, ואני מניח שקודשים את זה לדק ביותר, כי כדי לערב מה יותר טוב את החומר, אז עדיף שהוא יהיה דק, הכי דק שאפשר. אז באמת הבריסקרוב בא ואומר פה שלא הכוונה שיש לנו שיעור לדקה ויש שיעור לדקה מן הדקה. לא, יש לנו דין גזירת הכתוב שבכל יום עושים את סדר עבודתו כעבודתו. ביום הכיפורים תכניס את זה עוד פעם בערב יום הכיפורים למכתשת, מאוד סביר להניח שמה שהחלפת ככה תופיע, אבל יש גזירת הכתוב להעביר את זה פעם נוספת במכתשת, שההגדרה זה דקה מן הדקה. מה רש"י אומר? זו שהיה מכניס לפני ולפנים היה מחזיר ערב יום הכיפורים למכתשת ושוחטה עדה. כן, הוא לא אומר אבל את ההגדרה, הוא אומר סדר עבודתה. טוב, אם זה רש"י עוד יותר טוב. בכל יום כהנים עולים במזרחו של כבש ויורדים במערבו. הרי הכבש של המזבח נמצא בדרום ההדרה. איזה אומר? שעולים על הכבש מצד דרום, הפנים פונות לצפון. במונחים שלנו, אם זה מערב ומזרח, אז הוא נכנס מהצד הדרומי, והפנים שלו לכיוון צפון. ומכיוון שאמרנו שכל פניותיך לא יהיו אלא לימין, אז אנחנו אומרים, זה לא מקום להסתובבויות המזבח. אתה בא לעשות את העבודה. איפה אתה צריך להתחיל את העבודה? מצד המזרחי. אז הכבש שרחב 16 אמה, הוא עולה לו בצידו המזרחי, עולה כלפי מעלה, מדרום, עולה, פניו לצפון, הוא נמצא בחלק המזרחי, והפנייה הראשונה ישר ימינה. אבל, והיום, ביום הכיפורים, כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע. אומר רש"י, עוד יותר ממה שרש"י מעריך בגמרא, והיום, כהן גדול מראה כבודו וחיבתם של ישראל שהוא שלוחן, ועושה עצמו כבן בית. בן בית לא הולך בצד, בן בית הולך באמצע. ואם בא לעלות למזבח, להקיף, כדור, למתן דמים של תמידים ומוספים, כי היה קשה לו, מה הוא מחפש על המזבח? העבודה נעשית בפנים, לא. אבל יש גם עבודות חוץ. אילו, קורבן עולה, ואילהם שזה קורבן עולה, מקיף את כל הכבש לצורך ושלא לצורך. כמו בן בית, מסתובב כבשלו. רבי יהודה אומר, לעולם כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור, והיום מן הכיתון של זהב. וחידוש גדול לידו. בעיקרון מסתבר שאיפשהו טבל היו מביאים לו כיתון כלי. תוספות בדף ממדלת עמוד ב' למטה בשורה האחרונה אומר תוספות, דאמר בפרק שני דזבחים, דבכל כלי שרת מקדש, דכתיב ילחצו לרבות שאר כלי שרת. זאת אומרת, לא צריך דווקא כיור, צריך כלי שרת. אז לוקחים כלי שרת, ממלאים במים, וזה הרבה יותר קל להבנה ממה שלמדנו לעיל בשיטת רש"י. רש"י לעיל אמר שכל הקידושים נעשו מן הכיור, ואז דיברנו, יוצא שהוא נמצא בפינה הדרומית-מזרחית של העברה, ובין טבילה הוא קודם צריך לקדש ידיים, הולך עד הכיור, חוזר חזרה טובל, ולפי מי שאומר שהוא צריך להישאר בלא בגדים, חוזר שוב, צריך לכל הדרך ללוות אותו עם איזה כיסויים וכדומה, מי צריך את זה? אומר את המשנה, זה הרבה יותר פשוט, כדי להקל עליו, הרי חולשה זה כהן גדול, אנחנו דואגים לו, אז היו מביאים לו כיתון ליד המקווה, עושה קידוש ידיים ורגליים, טובל, לובש או לא לובש, תלוי לפי השיטות, חוזר ומקדש ידיים ורגליים במקום. רב יהודה אומר, לעולם, גם בשאר ימות השנה, כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיתון של זהב. מסיים את המשנה, והחלק הזה יבואר בגמרא, בכל יום היו שם ארבע מערכות והיום חמש, נצטרך לבדוק מה זה ארבע ומה זה החמש באותו יום. דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר, בכל יום שלוש והיום ארבע, רבי יהודה אומר, בכל יום שתיים והיום שלוש, וזה יבואר בגמרא. שואלת הגמרא, אמרנו במשנה שחתו וקיבל במזרק את דמו ונותן למי שהוא ממרץ בו על הרובד הרביעי שבהיכל כדי שלא יקרוש. אז איך נראית תמונת המצב? עומד לנו כהן גדול, נכנס עם הקט והמחתה, בדרך ברובד הרביעי שבהיכל, בשורה במשבצת הרביעית, שם עומד כהן הדיוט, שהוא עומד ומערבב את הדם, ממרץ בדם. שואלת הגמרא, והכתיב בכל אדם לא יהיה באוהל מועד? הרי התורה אומרת בכל אדם לא יהיה בועל מועד בבואו לכפר בחודש עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. אבל אנחנו בהמשך הגמרא נוכיח מי אמר שהפסוק הזה מדבר על מעשה הקטורת. אבל אם אנחנו נסכים שהפסוק מדבר על מעשה הקטורת, אז מה פירוש שעומד כהן בהיכל וממרק בדם? אבל הפסוק אומר וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. זה שאלת הגמרא. מה? אוהל מועד זה כולל את ההיכל, כולל את האולם. אמרתי על סמך הגמרא, תאמין לי כרגע, שמדובר במעשה הקטורת. כשכהן גדול נכנס לעשות, קודם כל זה לא מדויק, אבל נגיד שזה היה נכון, שהוא נכנס לעשות את העבודה בקודש קודשים, איפה נמצא הכהן הזה? באחד? אז זאת אומרת הוא מטייל עם זה, אז בשביל מה הוא ישב ברובד הרביעי? הוא לוקח את הדם, איפה קיבלו את הדם? את הדם איפה שחטו? בעזרה. בשביל מה הכנסת אותו לאחד? כדי שהוא יצא לו, כדי שהוא יעמוד. אם הוא עומד זה בלתי אפשרי. אסור שיהיה שם הכהן. מה? כתוב במשנה. אומרת המשנה על הרובד הרביעי שבהיכל, ככה לשון של המשנה. של ההיכל. מה זה של ההיכל? עונה הגמרא, אמר רב יהודה קני של היכל. לא הכוונה בתוך ההיכל. תספור רובד רביעי מההיכל, ובמשבצת הרביעי מחוץ להיכל, שם הוא עומד. זה כבר מובן. הרי מחד גיסא אנחנו רוצים משום חול שזה כהן גדול להקל על הכהן גדול ולהעמיד מה קרוב להקל עליו את העבודה. הרי הוא צריך עוד רגע לקחת את הדם ולהיכנס עם זה לפני ולפנים, אבל אני מניח לו את זה הכי קרוב. אז מה זה הכי קרוב? ברובד הראשון. למה נתפסת לרובד הרביעי? התשובה, אם אתה תשים אותו ברובד הראשון הוא עלול מאוד להסתקרן ולהציץ פנימה בשעת העבודה, וזה אסור. לכן לקחנו רובד רביעי שזה מרחק סביר, שגם אם הוא יהיה סקרן הוא כבר לא יכול להתענן. ואז אנחנו באים ואומרים, שם אתה עמוד, ומשום חול שזה כהן גדול, לא נכנסתי אותך עוד יותר עמוק לתוך ההדרה.
זאת אומרת שהוא היה באולם?
לא, 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 הכוונה רובד רביעי מחוץ לאולם. היכל באולם זה אותה הגדרה, כן. היכל באולם זה אותה הגדרה. שורה רביעית, או. עכשיו מה שנותר לנו לבאר, אז מה זה נקרא רובד הרביעי בהדרה לגבי מחתה? אז אלמלא הראשונים במקום, התשובה הייתה מאוד פשוטה. את המחתה הוא מוריד מהמזבח, אז הוא עושה רובד רביעי שמהמזבח, ולכן השתמש בלשון הדרה. הרובד הרביעי של הדם זה מדבר על ההיכל, אז אני אומר רובד רביעי שמההיכל, זה הדרך הפשוטה והקלה. הבעיה היא שגם המהר"ם מפנו, כך ראיתי בראשונים שמצטטים, והביאו שם עוד ראשונים, וגם הפייטן עצמו כשהוא סידר את הסדר, וציאת הנוספת יש לנו מהתמונות, כולם מציירים שהמחתה והדם עמדו על אותו מקום. אז מהציורים אנחנו יודעים אינה ראיה, אבל בכל זאת, בראשונים הופיע כזה מטבע לשון. אז אי אפשר להתעלם ממטבע לשון של הראשונים. יכול להיות שהוא... לא, מחוץ לאולם, לא להיות, אתה מדבר על ההזרה. שער מקלון זה בחוץ, אבל גם שם יש מדרגות, גם שם. השאלה היא, זה צריך את המשנה ותמיד. יש לנו שאלה, איך היה בנוי המדרגות? בוא נגיד, כמו הציורים המקובלים, שזה שלוש מדרגות, משטח ושלוש מדרגות, אז כנראה שהוא עומד על המשטח, לא על המדרגה, אלא אם כן, מישהו יצייר מדרגה? כן, נשקוש, מזה לא נעשה סיפור, זאת אומרת. הרי המדרגה עצמה היא אמר, יש מספיק מקום, גם אם הוא נגיד עומד על המדרגה, שגם זה אולי יכול להיות. אם לפי הראשונים, אז יש פה באחרונים, אני לא מספיק הבנתי את העומק של הדברים של החילוק, השיח שדה אומר פה איזה תירוץ. אז נאמר שיש יישוב באחרונים איך להסתדר עם המטבע לשון. הרבינו אליקים פה, באמת הרבינו אליקים בראשונים, הוא לוקט את מה שהוא הזכיר עכשיו. הוא אמר שהכוונה רובד זה מדרגה, והוא אומר שרובד זה מלשון מעלה, כך אומר רבינו אליקים. ואז באמת הוא עמד על המדרגה הרביעית שנמצאת בתוך ה... שנמצאת מההיכל. אומר את הגרתנו רבנן, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, ככה אומרת התורה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ובאוהל לכפר בכל לשעת שפיתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. הגמרא הולכת לבאר את הפסוק. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, יכול אפילו בעזרה, אוהל מועד אולי בכלל בכל העזרה כולה, בשעת עשיית הקצרת שלא יהיה נוכח כהן. תלמוד לומר באוהל מועד, רק בהיכל אסור, בשאר מקומות לא נאמר איסור. אגב, גם הברית הזאת היא טעונה ביור, אנחנו לא כל כך מעריכים, אבל הדברים האלה מוכרחים להיאמר. הרי אנחנו יודעים שיש איסור לב, איסור לב, להיכנס להיכל שלא בשעת עבודה. בין האולם ולמזבח גם אסור להסתובב, אבל זה מדרבנן. להיכל זה דין מדאורייתא, זה איסור לב. זאת אומרת, כהן שנכנס שלא בשעת עבודה הוא בדיוק כמו זר שנכנס להיכל. ואז השאלה היא, מה צריך לבוא ולומר? שכשהכהן גדול נמצא לפני ולפנים, אז אסור לזר להסתובב, זה המקור, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. ואלמלא זה כן אדם יכול להיות באוהל מועד. מה הוא מחפש באוהל מועד? אז יש כזה תירוץ אחד בראשונים, שיכול להיות שהוא ייכנס וימצא עבודה, הוא עכשיו ייכנס להטיב את הנרות, ימצא את זה, אז גם לא נמצא לידו כל הזמן, כי אם הסגן אין לו תפקיד, אז אסור לו לדרוך בהיכל, אבל הוא ימצא לעצמו איזושהי עבודה. יש כאלה שרוצים לומר שכל הדין זה נאמר בפתח המזרחי, זאת אומרת, להיכנס להיכל, דרך הפתח אסור, דרך גגות, דרך אחד מהנשכות, זה אולי מותר. אז בכל אדם לא יהיה באוהל מועד, שאף אדם אסור לו להיות במקום. לא באחד. לא ידוע לי. יכול להיות שראית גם דבר, לא ידוע לי על דבר כזה. אלא מה שראיתי היום שהוציאו את התמונות, לא יודע מה זה. יותר קל לי לבוא להגיד שזה אלה שעשו עבודה כמו מקטיר, סורת, כמו אותו אחד שעשה את הטבעת הנרות וכו'. כי גם בתמונה שאתה רואה, א' זה לא תמונה מקורית, כי זה רק יכול לקרוא בשבת, הוא עושה גם את לחם הפנים, שבת לא צילמו. אז זאת אומרת, איך שלא יהיה, זה לא מקורי, זה ציור. על הציור אז תצטרך לומר שלקחו את כל כל אלה שעשו עבודה, אלה שהיו בהיכל, יכול להיות שהיה מותר למשתחוות, גם את זה צריך לבדוק מה המקור שלהם. זה לא דבר פשוט, במקורות שלנו לא מצאנו ככה. אלא אם כן יש להם איזה משנה או ברייתא, לא יודע. כן. אם ככה, אז אומרת הגמרא, שוב, תנו רבנן, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, יכול אפילו בעברה תלמוד לומר באוהל מועד. אין לי אלא באוהל מועד, שבמדבר, שילו, משכן שילו, תופת מעריך פה, אנחנו כבר לא נעמוד על זה, כולל גלגל, כולל נובי גבעון, ובית עולמים זה בית מקדש, מניין שגם שם אסור שיהיה מישהו בשעת העשייה, תלמוד לומר בקודש. בבואו לכפר בקודש. קודש תקלל כל מקום של קדושה, זה נכון גם במשכן שעד הקדושה במשכן שלו, זה נכון גם במקדש שעד קדושה במקודש. אין לי אלא בשעת הקטרה, אז אסור להיות נוכח. בשעת מתן דמים מיניים, מי אומר שבשעת זריצת הדם, הרי הוא נכנס עם הפר, הוא נכנס עם הפעיר, מי אומר שגם את לא יהיה אף אדם? תלמוד לומר בבואו לכפר, כפרה עושים במתן דמים. אומרת אם אין לי אלא בכניסתו, אז בשעת הכניסה לעבודה אסור. ביציאתו מניין, תלמוד לומר, עצתו, הוא מסיים הפסוק, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל עדת ישראל. כפרתו קודמת לכפרת ביתו, אחרי זה כפרת ביתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, פשטות, כפי שריף המזכיר, אשתו כגופו. אז ממילא כשהוא מכפר על עצמו הוא מוכרח ביחד עם זה לכפר על אשתו, או בגלל האחריות שיש לו על בני ביתו. ומכפרת אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל, כפי שהפסוק אומר, וזה יעשה על ידי השעיר המשתלח. אמנם השעיר המשתלח גם יכפר על הכהנים, אבל עיקרון הדברים, יש לנו את הפר שמכפר רק על הכהנים לטומאת מקדש וקודשיו, וזה קודם לכפרה שעושים לכלל ישראל. אין חולק על זה, זה רק ההסבר בדבר, מה ההיגיון שמונח פה. אמר מר, גם התירוץ הזה לא נאמר פה, התירוץ הזה נאמר על סדר הבידוי. וחיפר זה עבודה. אמר מר, אין לי אלא בשעת הקטרה. הרי עכשיו אמרנו שבשעת ההקטרה של הקטורת, אז יש דין שלא יהיה אף אחד באוהל מועד. שואלת הגמרא, מהי משמע? איפה כתוב בפסוק וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד שתו, איפה כתוב פה קטורת? מי הכניס שמדובר דווקא לקטורת? אין לי אלא קטורת. מתן דמים מניין? לא. אין לי אלא מתן דמים, קטורת מניין. עונה הגמרא, אמר רבא, וכן אמר רבי יצחק בר אבדימי, וכן אמר רבי אלעזר, אמר קרא, וכיפר בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל, איתו כפרה ששווה לו לביתו ולאחיו הכהנים, ולכל קהל ישראל, זה אומר זה הקטרת הקטורת, כי הרי ביחס לקורבן, יש תפר שמחפר עליו ועל בני ביתו, אבל זה לא מחפר על כלל ישראל. איזה דבר מצאת בו כפרה שהיא שווה לכולם ביחד, רק הקטורת מכפר על כולם, זה פעיר המשתלח לישראל, זה הפר שלו, אז הקטורת מקיימת את הפסוק. אומרת הגמרא, וקטורת מכפרת? ממתי קטורת מכפרת? אומרת אומרת מה פורש? אי, דעתה מרבי חננה, למדנו לקטורת שמכפרת שנאמר, וייתן את הקטורת ויכפר אל העם, כתוב, במגפה שהייתה כתוצאה מהלושנורה שדיברו אחרי קורח, אתם, אתה משה ואהרון, גרמתם למגפה בעם שמתו ב-24,000 מישראל, דהיינו, תוצאה מזה, תוצאה מהאשמה הזאת, מתו 24,000, ועל זה כתוב, הייתם את הקטורת ויכפר על העם. ותנא דבי רבי ישמעאל, על מה קטורת מכפרת? על לשון הרע. מה פתאום? יבוא דבר שבחשאי קטורת נעשית, בחשאי אמרנו, שלא יהיה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, ויכפר על מעשה חשאי. כי בדרך כלל איך מדברים לשון הרע? בחשאי. אז מתאים דבר שבחשאי לכפר על דבר שבחשאי. או, ומה עם כל השנה? גם כן.
אבל אני לא
בחשאי. למה? גם כל השנה כשהוא נעשה בהיכל אסור לאף אחד להיות, כפי שהגמרא תביא מיד. הרבינו חננאל פה מביא את הגמרא בזבחים, שהגמרא מונה את הבגדים, אני מתנצל שאני לא קורא עכשיו בפנים, זה הראשון, אבל כדי בכל זאת לקטף. את סדר הבגדים, ובין הבגדים יש את המעיל, והמעיל כתוב על מה הוא מחפר? על לשון הרע. אז מה אתה אומר לי שהקטורת מחפרת על לשון הרע? אומר הרבי יוחננאל, תראה, הקטורת מחפרת על לשון הרע שבחשאי. המעיל מחפר על לשון הרע שבגלוי. אני חושב, אני לא רוצה להאריך כי הזמן קצת ברח, אבל יש פה היגיון מאוד קרוב, גם בלי להיות מייזין גדול. המעיל זה הבגד היחידי שהוא עושה רעש. הרי המעיל מבשר על בואו של כהן גדול. אז המעיל שהוא כלי של קול מכפר על לשון הרע שבקול. הקטורת שהיא בחשאי היא מכפרת על הלשון הרע שנעשה בחשאי. יש מקום להמשיך את הדברים, אבל זה מספיק לנו עכשיו. אם היינו יודעים קצת יותר לעומק מהו הקטורת, אז היה יותר קל להבין קצת את המשמעות של הדברים. אומרת הגמרא, אגב, התוספות ישנים במקום, הוא שואל, תגיד לי, מה עם המתן דמים? יש לו שני תורסים מתייחס. מה עם המתן דמים? גם זה נעשה בחשאי. הרי ככה הברייתא הסבירה. מאיפה אני יודע שגם במתן דמים לא יהיה אף אחד? אז כתוב וכיפר. אומר התוספות ישנים לו, הקטורת נעשית בדממה. הדם, הרי המת כהן ואומר, אחת, אחת ואחת, אז הוא מדבר. הדבר שבחשאי נעשה בחשאי, דבר שנעשה בכל, לא מחפר על החשאי. עוד אומרת הגמרת נענתם. יש לנו משנה במסכת כלים. המשנה אומרת ככה, פה אנחנו צריכים קצת לאחוז את הראש בפשט של הדברים. הפשט פה צריך הבנה, אבל אנחנו נשתדל עם הזמן. נענתם, פורשים מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה. אומרת המשנה בכלים, פורשים, חוץ ממה שאתה יודע שפורשים מהאחל, פורשים גם בין האולם ולמזבח 22 אמה שבין אולם ולמזבח בשעת הקטרה. אמר רבי אלעזר, לא שלנו אלא בשעת הקטרה דהיכל כל השנה, אבל בשעת הקטרה המיוחדת של יום הכיפורים זה לפני ולפניים, מהיכל פרשי מבין אולם ולמזבח לא פרשי. ככה טוען רבי אלעזר, ההיגיון ברור, אני צריך לפרוש מהמקום שאני יכול לראות. אז כל השנה שאני עובד בהיכל, אז בין אולם ולמזבח, זה המקום הראשון שפחות ממנו בדרגה כפי שעוד יבואה. כשאני בא ואני מדבר על יום הכיפורים, אני נמצא בקודש הקודשים, אז הפרישה נעשית מהיכל. ככה לומד, זה לא כתוב במשנה, ככה רבי אלעזר מסביר פשט במשנה. אומרת הגמרא, מטיב רב אדא בר אבא ואמרי לה כדי, בדרך כלל כדי מבואר ברש"י שם חכם, המהרש"ל מביא לי שכדי זה יכול להיות אמר טענה, רק אני לא יודע את השם שלו, אני אומר כדי, כדי וסתם, כדי סתם. כן, רש"י כך אומר, שם חכם ששמו כדי. רבי יוסי אומר, כשם שפורשים מבין העולם בין המזבח בשעת הקטרה, כך פורשים בשעת מתן פר כהן משיח ופר אליהם דבר של ציבור ותראה עבודת כוכבים. בא רבי יוסי ואומר, כל עסק שנעשה בפנים, הביטוי פר אליהם של כהן גדול, זאת אומרת אם כהן גדול הלך, כהן משוח הלך ועשה דבר שזדונו כרת ושגיגתו חטאת על פי הוראת עצמו, או ציבור שעשו פה רעת בידים, רוב ציבור בשגגה, או אם עבדו עבודה זרה על פי הוראת בידים בדבר כזה, אז הדין הוא שהוא מביא פר לעולה ושעיר לחטאת. השעיר הזה אנחנו עושים את המתן דמים שלו בפנים, ואת הבשר אנחנו שורפים. כל דבר כזה שמתן דמים נעשה בהיכה, לא במזבח החיצון, אז הדין הוא שאסור שיהיה איש מבין אולם ולמזבח. שיטת רבי יוסי. שואלת הגמרא, מסבירה, מה מעלה יש בין היכל לבין העולם ולמזבח? אז איזה שוני יש בדיני פרישה בין פרישה בהיכל לבין העולם ולמזבח? אלא שבהיכל פורשים בין בישת הקטרה ובין שלא בישת הקטרה. זאת אומרת, בין שאתה נמצא בקודש הקודשים וגם שאתה נמצא בשעת מתן דמים, בין בישת הקטרה ובין שלא בישת הקטרה, ומבין האולם ולמזבח אין פורשים אלא בשעת הקטרה, לא בשעת מתן דמים, רק בשעה. זאת אומרת, כרגע לפן כדעתך של הגמרא, אז הגמרא מסבירה מה החילוק בין ההיכל לבין אולם ולמזבח, שבהיכל אתה פורש בכל סיבה שאתה נכנס לקודש הקודשים, בין אם אתה נכנס לתרצורת, בין אם אתה נכנס לזרוק את הדם. בבין אולם ולמזבח, רק כשאתה מקטיר תורת אתה מסתלק, כשאתה נותן דמים בקודש הקודשים אתה לא מסתלק מבין אולם ולמזבח. ממשיכה הגמרא ואומרת, בישת הקטרה, אולי לפני שנמשיך את הגמרא נפיג רגע מה כאב לגמרא. הגמרא בשלב הזה לא יכולה להסביר פשט כפי שאנחנו הסברנו, הרי יש פה סתירה מיניה וביה. פתחנו ואמרנו, פורשים מבין אולם ולמזבח בישת הקטרה. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא בישת הקטרה דהיכל, אבל בשעת הקטרה זה לפני ולהכתים מהיכל פרשי, מבין אולם ולמזבח לא פרשי. ככה פתח רבי אלעזר. ואז לגמרא יש קושייה. הנה מה טיב רבי יוסי אומר, כשם שפורשים מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה, בבקשה, אז פורשים מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה, זה לא כרבי אליעזר, אבל יש המשך. כך פורשים בשעת מתן פר של כהן משוח. על מה מדובר? על בין אולם ולמזבח. מה המשפט אחרי זה? מה ההבדל בין אולם ולמזבח? שמהאולם, מההיכל, תמיד פורשים. מבין אולם ולמזבח רק בקטורת. אבל קודם אמרת לא ככה. קודם אמרת שגם במתן דמים פורשים מבין אולם ולמזבח. בהכרח זה לא הפשט. אז מה כן? מבארת הגמרא. בשעת הקטרה מהפרישי, בהכרח שנצטרך לבוא ולומר שיש הבדל בין הרישה לסיפה. הרישה מדבר על עבודה שבהיכל, הסיפה מדברת על עבודה שבקודש הקודשים. עבודה שבהיכל, שם באמת יש פרישה מבין אולם ולמזבח גם במתן דמים. עבודה שלפני ולפנים בקודש הקודשים, שם בין אולם ולמזבח אין פרישה. וזה אומר את הגמרא, בשעת הקטרה מהפרישי גם מבין אולם ולמזבח. מה אליו בשעת הקטרה זה לפני ולפנים? קשה על רבי אליעזר. רבי אליעזר אמר שכל הפרישה נעשית רק מההיכל, והנה כאן יש לי משנה שהמשנה אומרת שהפרישה נעשית גם מבין אולם ולמזבח. עונה הגמרא, לא הבנת נכון, בשעת הקטרה דהיכל אז יש פרישה מבין אולם ולמזבח, בשעת הקטרה של קודש הקודשים אין לנו פרישה כזאת, כי כמו שרבי אליעזר אומר שזה רק פרישה שבשעת הקטרה בהיכל. שואלת מה יחי המעלה ותו לא, הרי המשנה שאלה המה מעלה יש בין היכל לבין אולם ולמזבח. תרצה המשנה אלא שבהיכל פורשים בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה, ומבין אולם ולמזבח הם פורשים אלא בשעת הקטרה. היית המעלה זה לא רק בשעת הקטרה, דין הוא מהיכל פרש בין בשעת הקטרה דידי היכל, בין בשעת הקטרה דלפני ולפני, ואין הוא מבין אולם ולמזבח לא פרש אלא בשעת הקטרה די היכל, אבל בשעת הקטרה של קודש הקודשים לא, כמו שרבי אליעזר אומר. אומרת הגמרא הקטני, בוא אני אסביר לך. אומר רשי בניחותא, אתה בלבלת פה את הדברים, בוא תראה איך צריך לקרוא את המשנה. אלא שבהיכל פורשים בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה, דהיינו מההיכל יש פרישה, בין אם אתה מקטיר בקודש קודשים בין אם אתה מקטיר בהיכל, תמיד אתה פורש, ומבין אולם ולמזבח אין פורשים אלא בשעת הקטרה של היכל בלבד. כמו שהבנו בהתחלה בדברי רבי אליעזר, חזרנו לנקודת היסוד, כשאתה מתעסק בתוך ההיכל אז אתה פורש מהיכל, זאת אומרת כשאתה מתעסק בקודש קודשים או בהיכל אתה פורש מהיכל, כשאתה מתעסק בהיכל אתה פורש גם מבין אולם ולמזבח. אבל והיית המעלה, שואלת הגמרא, אז אם ככה יש מעלה נוספת, למה? דינו מהיכל פרשי בין קדושה דידי בין קדושה דלפני ולפנים, ואילו מבין העולם ולמזבח לא פריש אלא בקדושה דהיכל. אנחנו שאלנו מה ההבדל בין פרישת היכל לפרישת אולם ולמזבח, והסברנו מההיכל פורשים בין במתן דמים ובין בהקטרה של קודש קודשים והיכל, מבין אולם ולמזבח רק בזמן שהוא מסתיר בהיכל הוא פורש. יש עוד דבר, כשהוא נותן דמים בהיכל הוא גם פורש מבין אולם ולמזבח, מה שאין כן בנתימי דמים של קודש קודשים הוא לא פורש בין אולם ולמזבח. אז למה אתה מתייחס רק לקטורת? יש עוד דבר, עונה הגמרא, אתה צודק, אמר רב השם פרישה אחת היא. אני מדבר איתך על הרעיון, העבודה שעושים בקודש קודשים איזה עבודה? כל עבודה. אז זה מתן דמים, אז זה קטורת, אז הפרישה נעשית מההיכל בלבד. העבודה שנעשית בהיכל איזה עבודה? כל עבודה היא גורמת לפרישה שמתוך האולם ולמזבח.